הזכרתי, לא יודע אם כולם שמעו, ברעיון והמחשבה, לקבוע כאן נושא חדש, עלו כמה אפשרויות, ראינו שקשה לרצות את כל הבקשות והצדדים, אבל יחד עם מה שיש כוונה במשך השנה לעשות כן מעברים בנושאים הבאים, אז כנראה שבאמת נעבור ונעשות גם בחלק מהנושאים האחרים, שעלו שם יותר הצעות, זה רק יכול להוסיף. היתרון כאן בלימוד זה עולים, הוא שמצד אחד כל סעיף הוא אומנם לא קצר כל כך, אבל הוא כן מקיף נושא יחסית ובתמונה שלמה, עניין כמובן דברי הרב, אני אהיה במקום אחד ולהשאירי במקום אחר, אבל יש אפשרות להתייחס לכל סעיף בפני עצמו, יכול להיות שזה נותן תחושה יותר שאוחזים במשהו, ואני מקווה שהדברים באמת נבנו ויעשו את פעולתם. בעזרת השם, אני כאן שוב מקדים אומר שמה שלא מובן או מה שרוצים שאני אחזור הוא ירחיב, הוא יבהר, אז בהחלט אנשים מוזמנים להעלות את הדברים ואתה יכול להוסיף. טוב, סימאון מקל חי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ, והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקים דווקא. אז ימצאו את פינועה, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים, גלים סוערים מתנחים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה מגל אל גל מטל, ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש של גסות הרוח והגלות ההרגשה, הצלח לו למעט את אור חיה באיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, אבל לא ירחו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והתירוף הקלעי יחל את פועלו בכל טוב. מקום מנוחתנו הוא רק ברוקים. כמובן השורות האלה שיש מקום לבאר אותם שוב אחת לאחת, אבל הם אומרות כאן דבר מאוד מאוד כללי ומובן בכללותו. הרב רוצה לומר שבאמת יש משהו פנימי, מהותי, אינסטינקטיבי, באנושות. בכל אדם ואדם יש משהו שדוחף אותו, מחבר אותו, קושר אותו למושגים אלוקיים. והביטויים של הרב כל כך מוחלטים, הרב אומר, אדם לא יכול להשתחרר מזה. ואין שום ברירה לאדם אלא להיות מקושר עם מושגים אלוקיים, כמובן צריך להסביר באיזה אופן ומובן, אבל זה דבר שהוא הנחה מוחלטת. וכמובן ממנה מתבקש איך אוחזים נכון, איך כן בונים את החיים באופן כזה שהקשר הוא משמע מקשר מבורך, יהיה קשר בונה, יהיה קשר בריא, ולא חליל להפוך. אבל ההנחה הזאת היא הנחה מאוד מאוד משמעותית. ושימו לב, תדעו לכם, זה לא רק בעם ישראל, אלא אפילו בעמים שמחוץ לעם ישראל. אני אקרא לצורך העניין קצת למקום אחר בדברים שם מכיוון אחר יותר פשוטים, במאמר קרבת אלוקים, הרב אומר ככה, זה קצת משלים לנו את התמונה. הרב אומר, הטבעיות התאורה שנשמת האדם יכולים לנו להכיר בהבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם. בתקופת הילדות, זה מאמר הרעיון 32. תקופת הילדות, ועוד לא נזדמה נשמתו בזוהמת עשור שבייסה שבמאומת החיים, מבחנה מבוררת ומבוררת רואים לנו כמה נוח הוא אז האדם לקבל רגש אלוקי, כמה הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים, תכף משבא לכלל דעה כלשהי. על כן באו גם טובי החושבים של הפדגוגיה לידי הכרה, שהחינוך הדתי הטהור, המואר בשכל טוב ומרופד ברגשות עדינים, הוא החינוך היותר טבעי לאדם בילדותו. זאת אומרת, כשאתה מוצא אדם תכף משבא לכבר דעה, בכלל דעה, הכי מתאים לו, הכי נוח לו, לקבל, לקשור את חייו סביב סביב למציאות אלוקית. טובי החושבים של הפדגוגים. שמעתי פעם ממישהו שבתקופות החשוכות של ה... סיפרתי לכם אולי. בתקופות החשוכות של הקומוניזם ברוסיה, שהיה מאמץ עילאי, כביר ורב עוצמה, לדכא כל רגש וכל צד שיודעת מכל בועל שהוא. וכל הדתות כולם, וגם עבודה על זה, ורוקם מתוכן במערכות החינוך, ובכל המוסדות ובתי הכנסת, לצערים וכו' וכו' וכו'. וכמה שנים הם נרצו להודות בזה שלמרות כל המאמצים האלה, יש משום מה הימשכות אצל הילדים, אצל הצעירים, וכל מושג איכשהו מגיע אליהם, הם נדבקים בזה. לא הצליחו להבין מאיפה, אבל לשיטת העם זה דבר חיצוני, זה דבר שהוא נבער, שייך לתקופות חשוכות, והקדמה הרוסית כבר מזמן חינכה, ההפך מזה. אבל הנה, בכל זאת, האנושות ישנו צמאון. הצמאון הזה בא בהמון ביטויים. יש בו בא באמת כן, ברגש, ברצון, להתקרב, להתחבר, במושגים ובערכים קדושים. הרב אומר כאן, אני חוזר לסעיף שלפנינו, הרב אומר שיותר מזה, כל המושגים, הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ, התנועות הפנימיות החיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקיים דעתם. בעצם זה שייך בעצם בית היוצר של נפש האדם. משום שהאדם מורכב, בנוי מראש, כך, על ידי ממש עולה באופן כזה, שמצד אחד מעשר פרוסים על בני כל מרחבי החיים. הוא עסוק בחומר, בגשמיות, בכל אתר. הוא חי וחש ופועל ונושם בתוך מסגרות חיים ארציות מצד אחד. הוא בהחלט חי מצבים נמוכים ומוגבלים ואפילו שפלים מצד אחד. אבל מצד שני, הכלים התמונים בו, כלי המחשבה, כלי המוסר וכלי הרצון שלו, לקוחים בשורשם ממקום מאוד נסגר. ולכן כל שורשי השאיפות שמהם אדם יוצא לדרכו, איך הוא רותם את הכוחות שלו. יש לו תביעה פנימית להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. זאת הנחת עבודה. כל אדם, לפי הכישרונות שלו, לפי השאיפות שלו, לפי המדיעות שלו, יש בקרבו משהו שתובע ממנו. לבנות ולהוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. ככה זה ביחיד, וככה זה גם בכלל החברה. כל אומה יש לה איזשהו הכשרה עצמית, אם כן היא נעה לכיוון משהו. המושגים המשמעויות הם כולם תמיד יהיו מסביב למשהו נצחי, למשהו באמת כמוסרי, למשהו כזה מאוד חכם, משום ששורש האדם יוצא מאיזשהו מקום כן של שלמות וגודל שבמשורשם הם מעבר למה שהמציאות המוגבלת הזורם וככאורה יכולה לספק. כי מאיפה זה? זה בא מצלם אלוקים שבאדם. זה בא באמת ממה שהאדם באמת, באמת, חייו נועדו לא לחיות את השפלות, לא לחיות את הגשמי, לא לחיות את הנמוך, אלא לחיות את הגודל. לחיות ערכים ששורשם ומקורם לא מהמציאות הנמוכה, אלא מקורם מלמעלה מן המציאות. ולכן באמת זה מונח במטבע כל שורשי הכוחות שלו, שהם צריכים להיאגן בסופו של דבר באיזושהי תכונת חיים מסודרת ששמה את האלוקות בשורשה. וכאשר באמת כל הערכים וכל השאיפות יהיו יוצאות ובאות ממושגים אלוקיים, אז תהיה התהלכות החיים רגועה, משום שהיא אומנם היא בעצמה אוחזת תמיד משהו חלקי, ופועלת לתוך מערכות יותר חלקיות ומוגבלות, אבל מאיפה היא יוצאת, ולאן היא שווה, ואיפה זה, ומאיפה זה מתחיל, לאן זה הולך, זה כן בא ממקום יותר גדול, והמקום הגדול הזה הוא מוחלט, והוא צד מוחלט, שגם החיים שלנו מתחילים מן המוחלט הזה, ונמשכים אל המוחלט, יש איזשהו מקום, כי אם האדם ירגיש שמה שמונח רק בשדה הצר שבתוכו הוא מתהלך, ופה הוא צריך לקבל אחריות על כל המשמעות היותר גדולה שלכם, שהוא ירגיש שזה לא שייך. זה מוכרח להיות כך שהוא פועל ונושם באופן חופשי, וחי את הסביבה הקיומית, לעשות בה את הנכון, אבל זה מוכרח להיות מחובר איכשהו עם, עם נכון יותר גדול, עם אמת יותר גדולה, עם מושגים שהם מעבר. זה שייך לפסיכולוגיה הטבעית האנושית באיזשהו מקום. וזה שייך לכל החושים נבנו באדם הדת הדעכי, וכל כל תמונת החיים, כל תבנית החיים שלו, יצוקה. מה שהרב אומר פה, זה לא מובן כל כך. זאת אומרת, זה פתאום נמצא, זה פתאום הופיע, אבל זה כל הדורות הופיע. זה הופיע באנושות, לא הייתה תקופה משמעותית שהאנושות חיה בלי אלוהות. מעולם. אם זה הופיע בצורות מעוותות, חמורות ביותר של עבודה זרה, זה לא הופיע בצורות אחרות. זה תמיד הופיע בצורה זו או אחרת, על כל קצווי כדור הארץ, בצורות מצורות שונות. זה מופלא. ובעצם גם הקדמה המודרנית לא נתנה מין פתרון כביכול ששכבה שלמה של בני אדם באמת לא מתחברת יותר או פחות כך או אחרת למשך זמן ממושך בלי אלוקות. לא מוצאים. אולי יש מקום יותר להעמיק בשורש הדבר הזה. הרב אבל יוצא, רוצה לצאת מכאן הלאה. איך בונים את זה נכון? הרב בא להגיד איך התביעה הזו מצד אחד עם אמת, אמת גדולה, מצד שני, מכיוון שהיא לא כל כך מובנת, היא בעצמה יוצרת קושי. הגודל האלוקי בעצמו יוצר קושי, כמו שיגיד בשירות הבאות אחר כך. בעצמו יוצר קושי, שהקושי הזה הוא מסבך חלקים מסוימים של האנושות, והקושי הזה הרב רוצה לתת לנו בסעיף הזה איזשהו צחות. הצחות הזה הוא צחות מאוד חשוב, שיש מקום להרחיב אותו. זה פחות או יותר מה שהרב הולך להגיד כאן, אנחנו נחזור לשורות הראשונות, נלמד את הדברים כסדרה יותר לאט. עד כאן בסדר? טוב. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח אם באוויר האלוקי, כן? אטמוספירה האלוקית. הרב אומר, זה מקיף את מה? את הידיעה, דעת, ההרגשה, וגם מה ששייך יותר לא לדברים קליטה פסיבית של המציאות, אלא גם לכוחות שהולכים ונוצרים מתוך האדם. כן, חפץ זה כבר רצון, זה כבר תנועות שנולדות ממנו לצאת לפעולה. הדמיון זה כבר איך זה מתרשם אצלו, מתרגם למושגים שגם הם בעצמם מושגים שהם כבר לפעמים מתקבעים אצלו בתור דברים מניעים, דברים שהם כבר מעוררים אותו להזדהות, להתחברות, וחפץ ותנועות פנימיות וחיצוניות שלהם. זאת אומרת, דברים שאדם בעצם יוצא ובא, כל התנועות האלה, כולם מזקיקים לבני האדם שיהיו אלוקיים דווקא. המושג הזה הוא מושג אלוקיים דווקא. קשה לנו לראות את זה בכל ובכל בני אדם, אבל כמובן, אם אנחנו באים ומרחיבים את המושג הזה, שהאוויר האלוקי ואלוקיים, זה יכול להיות מאוד מוחשי, מאוד ברגש וקשר אמיתיים ונכונים ובנויים טוב, ויכול להיות גם בקשר שיוצא מן הכוח ולפועל, לא לגמרי טוב, אבל כל פנים אלוקיים דווקא, הכוונה היא שזה לא ארצי, זה לא יכול להיגמר בהסברות מוגבלות אנושיות. כל הדברים השורשיים הגדולים והחזקים האלה מתחילים באיזשהו מקום, שורשם רצוי, המניע, העוצמה מגעת מאיזשהו מקום שהוא בעצם בא בצורה זו אחרת ממקור אלוקי. אז ימצאו את מיועם, את יחוסם השווה והמניח את הדם. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, זאת אומרת, אולי כאן מסביר דווקא את הדברים בצורה השלמה שלהם. באמת זה צריך להיות הכל אלוקי.
אבל מה הכוונה שזה יהיה אלוקי?
שזה יהיה אלוקי, הכוונה היא, אני לא אומר לך, בתורה, כמו שאנחנו אומרים, בתורה באמת, כל המושגים, אנחנו רואים, אדם חי חיים אלוקים. זה אומר שבאמת הכל מחובר למונו שלנו, הכל מחובר לערכים, לאידיאלים אלוקיים. הכל מקבל משמעות אלוקית, למשל תורה ומצוות. אז אנחנו בעצם אומרים, אדם, אתה עושה פעולה, אתה חי, התורה ומצוות הופכות את זה שכל מישור של החיים שלנו הוא מישור שאני לא חי בו רק את הנמוך, הרגעי, העכשווי, אני חי את הדבר, חי אותו לפי מה שמוסבר בתורה נצחית, לפי מה שנתבע באופן שלם, מאמת של תורה, אמת של משהו עולם, כן? זה נקרא שזה אלוקי. זה נקרא שזה מתייחס לאמת של אמונו של עולם. זה מתייחס לגודל חיים גדול וכללי. בצורה השלמה, כפי שהתורה מהירה את כל כוחות החיים, גם את השכל, גם את הרגש, גם את הדמיון. אז באמת, יש פה תורת חיים שבאמת הופכת אותנו להיות אנשים גדולים, אנשים אלוקיים באמת. זה היעד, זאת המטרה. אבל בגלל זאת המטרה, אז מה שפחות מזה לא יוצא מנוחת הנפש. זו הסיבה שהוא אומר כאן, באמת האנושות מוטרדת ממה שבאמת האמת הזאת היא קשת השגה, היא בעצם היא האתגר של כל האנושות, אתגר של כל הדורות.
הסיבה לצימון הזה זה בגלל שככה נדבר? שנדברנו בצלם אלוקים?
כן.
וגם כל שאר העמים הוא בצלם?
גם שאר העמים, אורן מסוים, קרבת אלוקים שלהם היא כזו, זה נכון. אצלם זה יותר מורכב. באמת להופיע איזה אצלם, זה יותר קשה. זה לא פותר אותנו. התביעה עדיין קיימת בו. זה כן מופיע אצלם על כן בעבודה זרה ובכל מיני צורות מוזרות, אבל זה מופיע אצלם. מופיע אצלם משום שהתביעה הזאת קיימת גם אצלם. במהלך הידיעות הרב אומר, שכל מה שגיבש כל אומה, כמו שאף פרשת שבוע שהייתה, מסביב לצבעיון מסוים, זה בעצם זווית מסוימת של דרך להתקרב לאומה של עולם, שהיא צריכה להגיע מתאימה לאותה אומה. מסביב לזווית הזאת, שהיא אומנם מאוד כמוסה ונסתרת אצלה, מסביב לזה התגבשו גם, התגבשה אותה אומה לערכיה, לצבעיונה.
לבנתי, וגם עבד מהם הצלם.
גם?
עבד מהם הצלם. ראינו את זה פעם.
לא עבד מהם, חבוי מהם. חבוי. הם יברו בצלם הלכים, אבל אתם קרויים אדם, והם לא קרויים אדם. לא קרויים משום שבעצם הם ערלים. העולם מכסה בפנימיות, יש בהם אמת. אבל הם כל החיים שלהם בנויים כך שהם יכולים לחיות בעצמם את התוכן הגדול שבהם, אבל יש תפיקות לזה, מחיבור מסוים לזה. יש השתפקות הזאת, בוא תבוא כאשר עם ישראל יגיע לגמר הכשרתו באופן כזה מאיר ומפותח, שגם העמים יוכלו להיאחז בזה. בינתיים הם מגששים באפלה. כי הכתובת היא באמת עם ישראל, שעם ישראל גם הוא צריך להופיע את עצמו בצורה יותר עוצמתית ויותר שלמה ויותר משוכללת, כדי שהעמים יוכלו, יהיה להם כלים, לראות בנו את גולת הכותרת של חייהם. אבל בעצמם הם לא יכולים להיות בצורים ועושים, הם לא יכולים בעצמם לגלות את צלם אלוקים שבהם במתכונת חיים. אבל הם שייכים את צלם אלוקים, שייכים למין האדם אותי. בסדר? כן. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד תעוף כספינה מכוח ובים, גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל, ולא ידע שלב. כן? חלק מהמלחמות העולמיות, חלק מהרשע, זה משום שיש כל מיני יצרים ותביעות, ושאיפות אנושיות, שמותחות אל הסלע, ובני האדם לא יודעים איפה הם נמצאים, כל פעם קם איזשהו מישהו, הרצון הזה שקיים כאן באנושות לעלות מעלה, איזשהו בעל אימפריה, מישהו שרוצה ככה לבלוע העולם לא, וכל העולם יש לו, ואיפה זה בא? זה בא משום שבאמת החיים מונחים כך שצריכים להיות מחוברים למשהו גדול, משהו כזה, הוא לא יודע איזה צורה הוא מוציא את זה, זה פעמים בא מתוך אכזבות, מתוך שאיפות לא פרופורציונליות, שהגודל הזה איכשהו מקרין, והאמת החיים הזאת דורשת את שאלה, והעמים מסתבכים עם זה. אם יוכל לשקוע באיזה רפש של גסות הרוח והגיעות ההרגשה, הצלחנו למעט את אור חייו באיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוע. זאת אומרת, בעצם יש פה כאילו פתרון זמני. להשתכר קצת. זאת אומרת, לשכוח רגע את החיים האמיתיים, ולשכוח איזה משהו גשמי, שבינתיים מסיח את הדעת מהמגמות היותר גדולות של החיים. החיי שעה הם נותנים איזשהו פורקן, אדם לא מרגיש מחויבות לתת מענה לקולות הגדולים שלוחפים אותו. כן, הביטוי שיקור זה זה, טוב, סטוריה אומר שכל אומות העולם, כמו אחד אהו פיקח, עומד בעם ישראל בין אומות העולם השיקורים. אנחנו מתאר את ההיסטוריה העולמית. אחד אהו פיקח, אומות העולם הם מבחינת שיקורים. גם אצלנו יש לפעמים שרגש, כמו שאומר כאן, רפש, סיטוח, קצת משקיע, נסיח את הדעת, כל מפלות. כן. אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הקלעי, כן, ככה קלע. כאילו זורק אותו מפה לשם, וחלק פעולות פחות טוב. מקום מיוחדתנו הוא רק בלוקים. ומכאן הרב בא לצייר את הקשיים שדווקא, דווקא המקום האלוקי הזה, הכל כך גדול, הוא בעצמו כמו שהוא נותן את מלוא הברכה והגודל, הוא גם מציב את הקושי לסיבות. על האלוקים עלו למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס לקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון. כל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו, ולערכנו עין ואפס. בעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. כן, ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוקים, רגיעים ועייפים ברוח. הרב עבר פה לדבר על תלמידי חכמים, שאפילו תלמידי חכמים מבקשי אלוקים, רגיעים ועייפים ברוח, משום שבעצם לא יכולים לספק לעצמם, לא יכולים להיפגש באמת עם המציאות האלוקית. משום שהאלוקים הוא עלינו למעלה מכל המציאות. הוא גם במקום אחר, הוא מעריך לדבר על הקושי של פגישה עם אלוקים, הרב נותן את זה בעוד הקודש, חלק בל, עמוד שניסה דבר. חלק בל, עמוד שניסה דבר. קושי גדול יש בציור של השגת הלכות, היא מחוסה לעולם וכל הנבראים כולם. כי הציור של ההוויה האלוקית מחוץ להוויה של העולם. אז נראה דבר כאילו איזו הצלחה עמדה שהאלוקים יהיה לחיובו המאושר מהכל, כל הנבראים הם החסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוקים. יש אפילו סעיף שהרב אומר, אדם מקנה באלוקים, כאילו, יש לפעמים, אדם מקנה הוא באלוקים על אושרו האינסופי, השלמותו האוכל. יש פה איזה דברים שלפעמים יכולים להיווצר, להופיע אפילו בצורות עוד יותר עקומות, עוד יותר מסובכות. משום שבאמת, מה אפשר? מה אפשר להיות מחובר? מה אפשר להיות קרוב? מה אפשר להיות מחובר באמת לריבונו של עולם? שלכאורה הקושי הזה יכול להיות גם אחרי כל התורה כולה. אנחנו מדברים פה דווקא על שאיפת הדבקות, שאיפת הצמחון, לחוש באופן שאהבת השם ממלאת אותנו, ממלאת אותנו. אז זה לכאורה הדבר שגם תלמידי חכמים וגם צדיקים לכאורה יכולים לחוש בו כדבר מאוד מאוד קשה. לא מבעיה אומות העולם שאין להם שום דרכים איך לבסס את תוכן החיים שלהם מסביב לקודש, איך לבסס את החיים שלהם מסביב למושגי תורה ומצוות. ואפילו מי שכן יש לו תורה ומצוות, אבל הרגשה, הצמאון, הדבקות הזאת, ולמנוע שאומרים לכאורה דבר בלתי אפשרי, שום שאלוקות, היא לכאורה דבר שהוא למעלה מכל רגש ורעיון. אז איך אפשר באמת להידבק, ואתם מדבקים בשביל אתכם חיים כולכם היום, בעצם איך אפשר לעשות את זה? כלומר, זה למעשה, הוא הנושא של הסיב שלנו.
אתה טוב, אבל למה לא הצדיקים כן, אבל במחת יראה בחייך, הם כן מרגישים תענוג, מה יפית מנהלת, אבל תענוגים, הם כן מרגישים משהו.
כל הצדיקים.
אם הוא צדיק, הוא מרגיש, אם הוא לא מרגיש, אולי הוא לא צדיק.
הרב מקיים מצב שיכול להיות אפילו תלמידי חכמים לבקשי אלוקים מגיעים ריפים. מה חסר להם?
לא עבדו על הצדיקות, הם תלמידי חכמים, הם משהו אחר, זה לא חייב להיות מקבים.
זה לא...
יש גיבורים, יש חסידים, יש גיבורים, יש צדיקים, יש נביאים, יש כל מיני, כיוונים של עבודה. אתה מתחם, הוא לא עבד את זה אף פעם.
טוב, אולי הרמב"ם בא להסביר אותם אתכם איך לעבוד על זה.
מה זה?
אולי הרמב"ם בא להסביר אותם אתכם איך לעבוד על זה. אולי זה מה שהרמב"ם בא להסביר.
הרמב"ם אמר שגם הצדיק...
לא שהוא תלמיד חכם, הוא לא צדיק. ‫הוא דענה שהרב רובן מרגליות ‫מקודי אסך חיבר ספר שלם, ‫להוכיח שכל מקום שכתוב ‫בחז"ל חכם, הכוונה חכם וצדיק. ‫שאין דבר כזה אצלנו. ‫הוא חוכם, אבל הוא לא צועק כאן. ‫זה לא... ‫זה כן מרגיח.
‫כל התורה שלו היא... ‫הוא אף פעם לא חשב על אהבת השם.
‫אבל אתה אומר. ‫לא חשב
על השם. ‫-לא, חשב באופן פשוט.
‫לא פגש סוגיה כזאת.
הוא אף פעם לא חשב, ניסה להתבונן בזה לעומק. אין שעה כזה.
הוא מקשה אלוקים, הוא כואב. לדעת,
הוא מקשה. אז הוא לא מסתפק במה שהוא מרגיש. ואם הוא לא מרגיש?
אז הרב אומר שבאמת, באמת זה נשגב. כי בסופו של דבר זה לא תמיד ממלא את כל התוכן. במקום אחר, הרב, מה שאתה אומר, אולי אנחנו לא בא נכנס לזה לגבי, שבמקום אחר שרה עושה חלוקה כזאת, בקובץ ב' ר' צד א', אז הרב אומר ככה, כשאדם חושב על אלוקות, אז ככה, לא חושב בדרך שכלי. אז זה דבקות פילוסופית, פילוסופית. ואז מה זה, מה זה ימותנה? שבאמת הדעה שלו, מאוד מאוד צלולה, אז נגיד בשכל, הוא יכול להשיג מה שהוא עושה. אבל אם המחשבה בלתי מזוקקת, כי היא מלופה בדמיונות, אינה דבקות אלוקית. וזה לא מעלה, אלא הורדה. זה כשזה דרך השכל, לא התכוונת לזה. עכשיו משהו, אבל... הדבקות האלוקית הבאה מתוך נטייה טבעית והכרה פנימית או רגש טהור מוסמך מטבע הרגש. היא לעולם דבקות אמיתית אלוקית, אף על פי שאינה מאותרת בחוכמה ודעה עליונה בגלוי, כי תומת ישרים תנחים. כל מקום, גם דרך תום זה, מתעלה הוא בכמה מעלות בקודש שהוא מותר בעתירת הדעת. זה גם תמלא. אז אתה אומר, בסדר, אם אדם בא באיזו נטייה טבעית של דבקות, זה תמיד טוב. נכון, אבל יכול להיות שזה לא מספיק. יש אנשים שיש להם מלאי דעת, פה דיבר דווקא לפיגת בידם, לפי מדרגת התורה שלהם, וההשתוקות שלהם, וההשגה שלהם בשאר תחומי החיים, אולי לא מספיק להם. הסתם רגש של נטייה טבעית והכרה פנימית, בסופו של דבר יש לזה קצבה. אדם לא יכול להגיע מעבר לזה, להתחבר עם אמונו של עולם באופן עמוק ושלם, כנראה עדיין חסר פה, לא שערה פה מטבע. אז אנחנו צריכים פה להבין מה הרב פה הולך להסביר לנו. בסדר, אני אצלכם באמת, אחר כך צריך לענות, אני באמת מה שהרב יענה פה, זה מתאים למה שאתה בא מעולם החסידות נאמר, יש שם אלף פתרונות. צריך להסביר את זה בפשט. איך עובדים עליו את השם? מה? מה אתה אומר? איך? מה בוא תגיד ככה רגל אחד משהו?
איך עובדים עליו את השם? כן. בהתבודדות.
מה? מה התבודדות? מה?
זה שם מחזק את הרצון שלו.
הרצון שלו? של האדם?
כן, בערך הדברים. מי לא רוצה אותם יותר?
ערך מה? תורה ומצוות? הוא רוצה את התורה ומצוות? או אוהב את ריבונו של עולם?
לא יודע, אף פעם לא הגעתי למה תראה בחייך. אתה תמיד תומע איך הוגעים לשם.
אז הרב רוצה לעזור לך להגיע. לא, בסדר. טוב. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק גם במעשים היותר טובים. אתה רואה, אפילו אם הוא כן התבונן במעשים היותר טובים וראה את ערכם וראה את האור שבהם ולכאורה התחבר לזה, אבל זה עדיין לא האור היותר בהיר, משום שזה צל צילו של אלוקי. לא, לא אלוקי, אני רוצה להתחבר עם אלוקי. זה לא מספק אותו. לא באותו האור הנמצא מהאמת אפילו בלימודים היותר ברורים. אפילו הסוגיות הכי יפות.
הוא מחפש הרגשה כאילו? מה? מחפש להרגיש?
הוא מחפש להיפגש עם האור היותר בהיר. להרגיש או להבין.
המצווה זה צוותא. מצווה, חז"ל מלמדים. מצווה זה צוותא. זה עצמו, כמחבק את המלך דרך משל. כאילו, זה עצמו הדבקות. גם אם אתה לא מרגיש, ממה שאתה צריך להרגיש. בעולם אתה תרגיש.
אני
שמח שם.
לא יכול להתאבק בקדוש ברוך הוא. אי אפשר. העולם הבא הוא ייפגש. עכשיו תעבור ו...
לא, עכשיו הוא נפגש בלי להרגיש, אין לו כלים להרגיש.
אין לו כלים. אז מה אמרת עבודה? מה זה אמרת קודם?
זה מתנת שמיים.
מה?
זה מתנת שמיים. הרב כאילו אומר שצריך להרגיש.
בוא נראה, הרב מצליח. הרב מסביר תופעה שאנחנו יכולים להבין אותה, שגם מה שאני מוצא זה עוד לא אלוקי, כיוון שהשאיפה היא אלוקית, אז זה לא יכול לייצר, לכאורה זה לא יכול לייצר במה שאני יכול לקרוא ממצווה מסוימת או מתורה מסוימת, יהיה בעומק ככל שיהיה, זה נשמע לי שזה עוד לא האלוקות עצמה. אני מחפש את האלוקות עצמה, אני רוצה את האור היותר בהיר, וזה נטפים בעלמה, אתה אומר בעולם הבא. אז טוב, הרב לא אומר כך, לכאורה, אז מה? נראה מה הרב עונה. אבל בכל אופן, אנחנו יכולים פה לתאר שדווקא אתם בדרך כלל גדולים, אנשים גדולים, הגדלות שלהם מובילה אותם לשאיפות כאלה שלכאורה, אפילו התורה והמצוות היותר שלמים לא נותנים עדיין, לא מספקים עדיין. ולא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנבא לעולם בהם, היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גדולה וחוגים והרוחניים, נדמה לה לבי אקטה, והריבון נעשה למחנה. מה הכוונה? כאשר השאיפה לקרבת אלוקים היא שאיפה עצומה, שהיא בעצם כן פועלת על האנשים הגדולים האלה פעולה חשובה, אבל היות שהפעולה הזו לא מגיעה לגמר תפקידה ולא פועלת במישורים הנכונים עד הסוף, יוצא שבחצי הדרך הפעולה הזאת יוצרת בינתיים, מסוגלת ליצור בינתיים מצב הפוך. מה הכוונה? האנשים האלה כן אומרים, יש להם כן השתוקות, להתחבר עם המלך בעצמו, ריבונו של עולם, רוצים להיפגש עם המלך, ולכאורה כל הדברים האלה הם דברים חלקיים, לא נותנים, לא מספיקים. ואז בעצם במהלך ההשתוקקות למשהו הכולל הזה, לאמת הכוללת האלוקית הזאת, כבר יש פה תהליך שמאפס כל דבר אחר בעולם. כי כל מה שבעולם יכול להיות יפה הוא עין ואפס, לעומת השלמות האלוקית. אז המהלך הזה מה גרם? שמצד אחד הוא איפס ורוקם מתוכן את כל המענאות, הנאות שהיו יכולות להיות, והשמחות שהיו יכולות להיות בכל המעשים או העניינים החשובים, הגשמים הרוחמים בעולם, היפים והעשירים בכל שיהיו, אבל אל האלוקים לא הגיע, באמת באמת לא הגיע, ואז יוצא שבעצם אותה תשוקה השאירה אותו במין מצב ביניים שהוא בוודאי לא מצב שהתורה רוצה. כל העולם נהיה לו נדמה להם לבאקת אבירון נעשה למחנה. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין. הרב אומר, זה למעלה מכוחם. המסלול שלך הוא מסלול שלא יביא אותך בסופו של דבר לבינו של עולם. זה לא שהוא ימשיך במסלול הזה סוף סוף הוא יגיע, המסלול הזה באמת לא יהיה מסוגל להביא אותו לבינו של עולם. כי זה באמת למעלה מכוחם. ומה שלמעלה מכוחם הוא לעומתם עין. הוא לא קיים לגביך. כמו שאנחנו יודעים, להבדיל, שיש תדרים מסוימים של קול שאוזן האדם לא מסוגלת לשמוע, אוזן בעל חיים מסוגלת לשמוע, לגביך זה לא קיים. הרעש הזה אתה לא קיים בבעל חיים, כן קיים. זה לא קיים, התדר הזה הוא רוחני מדי בשבילך. אתה לא תיפגש איתו אף פעם, כאילו. להפך עין ויש אין יכולת גם ברצון לרצות, על כן יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה הרבה פעמים אופייני לחובשי בית המדרש בצורה זו אחרת. לפעמים מתחלש אצלם יותר כוח הרצון ועוז החיים מאשר אנשים בעלי בתי. קצת. כי הבעלי בת יש לו כוח רצון, כוח חיים, כיוון שמגמות החיים שלו יותר מוגדרות במסלולים הגשמיים. נגיד אדם שבאמת יש לו מפעל, לא חושב רק על הכסף. נגיד בסופו של דבר, המפעל הזה מייצר דברים טובים, מייצר דברים חיוביים לחברה. או שהוא עובד בחקלאות, הוא מציא איזשהו זעם, זה משהו מאוד מוצלח, שלומד יוסיף טוב, יוסיף ליצור של ארץ, לא נשאר. או נגיד הוא איש חסד, אז הוא מרגיש את הסיפור, פה עושה עוד מצווה, פה עושה זה. אז בסופו של דבר המגמות יותר כל הזמן אחוזות בדברים של ממש. אז כאן לפעמים זה נותן איזה משהו יותר אמוציונלי כזה, דופק החיים פה יותר על גלגלים ככה, ויש לו פה באמת יותר איזשהו מרוץ, כוח הרצון, כוח החיות. אבל תלמידי חכמים, אנשים שבעצם עולמם בשמיים, עולם רוחני, והשמיימיות הזאת, מה שהרב פה מתאר, הוא אופייני לא רק לתלמידי חיים כאלה ענקיים, שיושבים להם ומנסים להתבודד ולהגיע ולהגיע ולהגיע. זהו, בסופו של דבר בעצם קצת מאפיין כל האנשים הרוחניים האלה, שבאיזשהו מקום השאיפות והסברות הרוחניות נפגשות באיזשהו מישור, שהוא מישור רוחני נטו, כאילו. והמישור הזה לא יכול מספיק להשביע, לא יכול מספיק לפרנס. וכאן צריכים למצוא את הדרך, את השער שהרב כאן, עולה כאן, צריך להסביר לנו. אנחנו צריכים להסביר את זה יותר בהרחבה, אני רק אולי טיפ-טיפה ניכנס כאן איזושהי הקדמה.
למה כל המסלולים הגשמיים, כאילו לא מספקים גם את הפנים
בחיים. כי הוא נמצא באמת יותר גבוה. באמת הוא יותר גבוה. הוא באמת כן, כן, תורה מעל מצוות. תורה, ובאמת הוא עוסק בדברים שהם יותר, ובאמת לכאורה, כן, כן, הוא חותר למשהו שהוא. אנחנו רואים את פרשת השבוע, אברהם אבינו הכיר את ברו. אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבים. הכרת האלוקות של אברהם אבינו, הייתה מחוברת, אוהבת את הבריות, אוהבת המקום, אוהבת הבריות. אברהם אבינו שתי כליותיו נעשו לו בשני תלמידי חכמים, והם הוא היה לומד תורה. מה הכוונה? אברהם אבינו, מתוך משהו, היה כל כך מלא וחדור את הטוב שבמציאות, את הערך של כל, את האור של כל דבר, מתוך המוסריות שלו, מתוך העולם המלא ערך, מלא אור שהוא ראה בכל דבר, זה חיבר אותו בהכרה שיש בעל הבירה. בעל הבירה זה לא רק הכתובת או התשובה הפילוסופית, מאיפה זה מתחיל, אלא בעצם שהכל יוצא ובא מטוב גמור, מאור גמור, והוא מתוך שכל הטוב והאור הזה היו מלאים בקרבו, כלפי כל דבר, כלפי כל בחינה, וזה בעצמו היה אצלו חיבור למקור הטוב. זאת אומרת, אני רק רומז במשהו שאנחנו, אין לנו מספיק זמן להרחיב אותו, שהוא קצת מוצא קרחון של התשובה של מה שהרב אומר, שבסופו של דבר, קרבת אלוקים, הדבקות באלוקים, היא לא סוגיה בפני עצמה, שכאן איך אומרים, עוזבים את כל הדברים, את כל הטובות, את כל היופי, מיני היופי, או מיני האור החלקי שיש בכל דבר, עכשיו אנחנו מטייסים, איך אומרים, לחלל הרחוק, משהו אחר, וזה איפשהו אולי ניפגש. ובעצם, עצם מעיינות הטוב הנשפעים מהתורה והמצוות, הם בעצמם אמורים לחבר אותך, כשאתה חי אותם נכון, עם מקור הטוב לילה ולילה, וככה אתה נפגש עם אמונו של עולם באמת, בצורה מאוד עשירה, בצורה מאוד גדולה. הדברים האלה צריכים להסביר אותם, וצריך לתת איזה זמן. אז בעזרת השם פעם הבאה, אני מקווה שאנחנו נתקדם יותר טוב.